Love it. בסיומה של הפרשה שלנו אנחנו מוצאים מעמד שהוא מעמד גדול, משמעותי, בסוף בעצם כל התהליך של מעמד הר סיני. אנחנו עוד נמצאים למרגלות ההר, משה רבינו עוד מעביר לנו חלק מהדברים ואלה המשפטים, ואז במעין איזשהו ככה אקורד סיום, ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשניים עשר שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. יום של שמחה היום, שלמים, קורבן שהוא קורבן שמסמל את החג. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. הסיום הזה, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, זה סיום שמיד מושך תשומת לב של כמעט כל הפרשנים פה במקום. הרמב"ן ניגש לזה בצורה מאוד טבעית, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו מקורבנות השלמים. זה היה מעמד של שמחה גדולה מאוד, ומן הדין היה ליהנות מקורבנות השלמים. הספורנו כותב שהייתה כאן שמחה גדולה שהם הצליחו לקבל את החיזיון הגדול ויחזו את האלוקים בלי ליפול ובלי לאבד את האשתונות ובלי ממש לצאת מן הדעת, אלא ויחזו את האלוקים. אז ממילא היה ראוי לעשות כאן שמחה גדולה שהיה להם חיזיון כזה גדול ומשמעותי. ברש"י מזכיר כאן איזשהו תנחומה, ובתנחומה הזה נכנסת נימה ביקורתית משהו. ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, אמר הפנחס, מכאן שהיו רואים להשתלח יד, אמר רבו שיה, מלמד שזנו עיניהם מן השכינה כאדם שמביט בחברו מתוך מאכל ומשתה. אדם שמביט בחברו מתוך מאכל ומשתה, יש פה תביעה. תגיד לי, זה הזמן עכשיו לאכול ולשתות? ויחזו את האלוקים, יש פה מעמד של ויחזו את האלוקים. ואתה מאכל ומשתה? זה העניין. וכאן אני רוצה לעשות רגע סדר. אנחנו הרי חסידים כולנו, מה הבעיה? היה יום גדול, עשו קידיש, מה הבעיה? מה הבעיה? אז פתאום נהיו כולם לדפקים ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, מה יש? לא יודע, היה קצת הרינג, קצת מצלח, אביז לחיים, מה יש? בסדר גמור. מה? מה פה? שלא לדבר על זה שאם אנחנו מדברים על קידיש של קורבנות שלמים, בכלל, אכילת קורבנות. מה? מה מדובר? על מה התביעה? בשפת אמת, בליקוטים, שאל את השאלה הזאת. זו שאלה שרק בספרי חסידות תמצאו, במקומות אחרים לא תמצאו. ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו. ברשי מלמד שמתוך אכילה ושתייה, לפי מה שכתוב בספר אור המאיר, זה מתלמידי הבעל שם טוב רב זאב וולף מז'יטומיר, בשם הרב הקדוש רב בר, שזה המגיד ממזריץ', הפירוש בהמשכת הקדושה תוך אכילה ושתייה. הפירוש של ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, זה להמשיך קדושה בתוך האכילה ושתייה. נו, אמרתי לכם, קידיש, בסדר גמור. הרי זה כל העניין שלנו. העניין שלנו זה להכניס קדושה בתוך אכילה ושתייה. העניין שלנו זה לרומם את עולם המעשה. העניין שלנו זה לקחת את העולם החומרי ולקדש אותו. על מה אנחנו מדברים כל הזמן? זה הרי כל התורות שלנו. אז מה קרה? שואל השפת אמת, ואם כן צריך עיון, מה חטאם? שאלה גדולה. אז מה החטא? מה החטא? מה עשו פה לא בסדר? ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו, רוממו את המעמד. זה היה נפלא מאוד. אכילה מקודשת. משיב השפת אמת. אמנם כתיב ויחזו. פירוש זה שאינם כן בעצמותם, רק בחינת ראייה והסתכלות, וזה כאין חוכמתו מרובה ממעשיו. ובתרגום דמיין לאו כאחלן, שהיה נראה להם שדבקים ממש, ובאמת כתיב רק ויחזו כנל. מוריי ורבותיי, לעשות חיבור בין עולם הרוח לעולם החומר לא עושים בלעמוד בצד ולהסתכל. זה נחמד, זה יפה. למה לא? קצת משקה, קצת פה, קצת שם, בסדר, יפה מאוד. בסדר. ולאט לאט הולכת ומתפתחת חסידות של קפוטה מצועצת ויפהפייה, אבל לצערנו הגדול לא טעמה מעולם טעם זהה בעבודת השם. מתפתח גרקלין 72 זנבות שלא טעם טעם של זהה בעבודת השם. מתפתח קידיש עם שלושה סוגי הרינגים שלא טעם טעם של זהה בעבודת השם. יהדות של כוסית משקה, זנב דג מלוח, בריח, ביצים עם בצל. אבל לא טעמו טעם של זהה בעבודת השם. חיבור שבין עולם הרוח לעולם החומר צריך לעשות מתוך יגיעת בשר, מתוך עבודה, מתוך התעוררות פנימית, מתוך זה שבאמת העולם הרוחני ממלא אותך בצורה כזאת שבשעה שאתה אוכל ושותה אתה באמת באמת לא מרגיש שום סתירה, אלא להפך, אתה חש תחושה מאוד מאוד עמוקה שהשמחה הולכת ומתעצמת, שאתה רק יותר נהנה בעבודת השם, שאתה רק יותר מקבל כוחות בעבודת השם, שאתה נכנס פנימה לתוך עבודת השם. אבל זה לא לעמוד מן הצד ולהגיד פיין פיין יפה, פיין פיין זה תשים בצד, זה לא שווה שום דבר. אם אתה רוצה באמת, וזה ספציפית אני אומר, זה מאוד מאוד מחויב בעניין הזה של חיבור עולם הרוח עם עולם החומר, שם במקום הזה זהו מקום שעלול מאוד לטעות, וזה מה שמדגיש השפת אמת ואומר ויחזו את האלוקים. זה מין חיזיון, זה להסתכל, זה מצטלם יופי. הוא חוזר ממירון, יש לו באייפון מלא תמונות של חסידים רוקדים. יש לי לך שאלה, אתה רקדת? לא, הוא צילם את החסידים שרוקדים. סדת הכל. אתה צריך תמונות באייפון של חסידים רוקדים? תהיה אתה החסיד הרוקד. תיתן לזה אתה שיכנס אליך. אתה הולך, אתה מסתכל על אחרים, ויחזו, הכל בכזה מין סינתטי, מבחוץ. הוא תופס את עצמו מקום טוב שלך להסתכל. ואיפה אתה בתוך העניין? ואיפה אתה נכנס פנימה עם כל הרמה חברים ושסגידים שלך? במעורבות, באמת, מתוך הרגשה, מתוך באמת התחממות של מצווה, וכן, להזיע בעבודת השם. איפה זה נמצא? וזה כל כך חשוב, בדווקא כשאנחנו מדברים על עניין הזה של חיבור של עולם החומר עם עולם הרוח, חיבור של חיבור של הצדדים הרוחניים עם עולם המעשה. זה צריך להיות שרוי בפנים, זה צריך לעבור דרך חוויה נפשית פנימית עמוקה. זה לא דופקים כרטיס, זה לא עושים את זה כאילו מן השפה ולחוץ, אלא זה באמת נכנסים לתוך זה פנימה. הכל הופך להיות לאיזשהו מין, הכל הופך להיות לאיזשהו מין חיזיון, כאילו קידוש כזה, כאילו כזה בערך. בוא תראה, נחמד. יש משפט בחז"ל על הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. יש הרבה פשטים על המשפט הזה, הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. אבל נדמה לי אומרים בשם החתם סופר שההסבר הוא הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי. מה זאת אומרת? הוא עשה, סליחה על הביטוי, יעני רב שמעון בר יוחאי, בכאילו כזה רב שמעון בר יוחאי. זה היה עבודת השם בנוסח רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי זה לא כ, אין כ ברב שמעון בר יוחאי. או שאתה רב שמעון בר יוחאי, ואם אתה כ, אתה לא רב שמעון בר יוחאי, תשכח מזה, אתה רחוק ממנו כרחוק מזרח מערב. אין כ, אין כ. אני אביא דוגמה מהצד השני, זה משהו רע מה שאני הולך עכשיו להגיד, לא חינוכי, תמחיקו את זה. פעם אחד המסנגדים אמר, למה אין כאלו שמתחפשים לרבה? אז הוא אמר שלרבה לא צריכים להתחפש, כי ברגע שהתחפשת לרבה נהיית הרבה. אתם שומעים? אתם שומעים? זאת בדיחה רעה למחוק את זה. זה בדיחה רעה. מה הפירוש? הכל חיצוני, הכל חיצוני. שים עליך בקצ'ה, שים עליך את הספודיק על הראש, שולם עליכם, רבי חדש נולד. חסיד, מה הבעיה? מצוין. הוא יודע איך אוכלים ארינג בלי להיחנק עם העצמות. מיומנות? נפלא מאוד. נפלא מאוד.
איפה אתה בכל הסיפור הזה? איפה אתה עם העצמות שלך? איפה אתה עם הבשר שלך? איפה אתה עם הגידים שלך? אתה עומד בחוץ, אתה מסתכל על זה? או שאתה נכנס פנימה באמת בעבודת השם, שהיא מחוברת עם המון המון תורה ויראת שמיים ועבודת השם ותפילה ותחנונים ודמעות, כן, 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 עם כל המרכיבים, להיכנס פנימה לתוך העניין, לא לעמוד מן הצד ולהסתכל. חיזיון. וכמו שאומר השפת אמת, ודמיין עליו, כאילו אבו אחלן, דמיין עליו, כל דמיונות, דמיונות, כן, הוא כאילו חסיד, כאילו כזה דמיונות, זה נראה כמו, אבל זה לא, זה ממש לא. וכאן אולי הזמן לשים איזשהו דיוק בדברי התנחומה ולקרוא אותם פעם נוספת. התנחומה אומר, מלמד שזנו עיניהם מן השכינה כאדם שמביט בחברו מתוך מאכל ומשתה. זה עכשיו נשמע משהו אחר לגמרי. איך הם זנו את עיניהם מן השכינה? כאדם שמביט על חברו מתוך מאכל ומשתה. זה מאוד מאוד משנה איך בן אדם מביט על חברו. אם הוא מביט על חברו מתוך שיחת נפש, אם הוא מביט על חברו מתוך חברותה באיזה סוגיה בגמרה, אם הוא מביט על חברו מתוך סתם איזה שיחת רעים, או שהוא מביט על חברו מתוך מאכל ומשתה. כשאדם מביט על חברו מתוך חברותה, הוא רואה בו את הפרטנר לדיון בהוויות דבאי ורבה. כשאדם מביט על חברו מתוך שיחת נפש, הוא רואה בו את הפרטנר שיכול לשיח לפניו את צרותיו, ויש לו לב מבין בשבילו, ושומע ולפעמים גם מייעץ. וכשבן אדם מביט על חברו מתוך מאכל ומשתה, הוא רואה בו פשוט פרטנר לעוד כוסית. זה מה שהחבר שלו בשבילו. מלמד שזנו עיניהם מן השכינה כאדם שמביט על חברו מתוך מאכל ומשתה. זה על הכיפק להיות חסידים. כאדם שמביט על חברו מתוך מאכל ומשתה. למה? אוכלים, שותים, הכל בסדר. איך אמר פלויני? עד שבא הבעל שם טוב, החיים היו בדיכאון. מאז שבא הבעל שם טוב, החיים בסבבה. נפלא מאוד. איזה יופי. ברוך אתה השם ששלחת לנו בעל שם טוב. סוף כל סוף אפשר לאכול ולשתות קצת. כי אלו שהיו לפניו, מה זה עשו לנו את המוות? אבל בא בעל שם טוב, ברוך השם. זה הפשט כאדם שזן את עיניו בשכינה, כמי שמסתכל על חברו מתוך מאכל ומשתה. מה אתה מחפש? את עבודת השם, בכדי שיתירו לך לאכול ולשתות? כדי שתוכל לבוא ולהגיד, זה בסדר, אפשר לחיות חיים בסבבה. למה לקחת את החיים כל הזמן באיזה מייסורים עצמיים? מוריי ורבותיי, אנחנו מדברים פה על לקחת את המציאות ולרומם אותה. לא בכאילו כזה, לא בבערך, לא בחיזיון, אלא מתוך מציאות פנימית. איך אנחנו יוצרים מצב שבסוף המעמד הגדול לא תירשם עלינו איזו שורה תחתונה של המעמד, ויוכלו וישתו. איך אנחנו הופכים את הפסוק? איך אנחנו יוצרים מצב שבסיומו של החיזיון יבואו ויגידו, ויוכלו וישתו ויחזו את האלוקים? שזאת תהיה השורה התחתונה. אכלו ושתו, אבל חזו את האלוקים. לקחת את המציאות ולהפוך אותה לאיזשהו משהו גדול, למשהו מרומם, למשהו שאנחנו מעורבים בתוכו ומרוממים אותו מתוך המעורבות הזאת. זוהי עבודה אמיתית, ועליה אנחנו מדברים. מוריי ורבותיי, אנחנו עומדים בפתחו של חודש אדר. אוף, כמה חיכינו. כבר אוטוטוט כמעט התייבשנו. אבל ברוך השם, תמיד הוא מגיע בזמן. ואנחנו מתחילים לעשות את ההכנות לויוכלו וישתו, בדגש על הוישתו, ולויחזו את האלוקים. אנחנו מתחילים להכין את עצמנו לקראת המעמד הגדול. על המעמד הזה כתב הרב קוק דברים שנתפסו בעולת ראייה. ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהערת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מהירה בו בעולם, ונראה שמתוך כך למעלה האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים, ואם כן אין צריך להיות כל כך על משמרתו שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי תורה והמצווה. אבל בדברי הרשות שראוי להישמר מהם בכל הימים, ביום הקדוש הזה משומרים אנו, כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ ורבים מהם מתייעדים. והנה ההערה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא מצד קדושת הגוף הישראלי. המעמד הזה של פורים, אף על פי שבדרך כלל אנחנו מצווים להיזהר מדברי הרשות, ואנחנו צריכים להיזהר שהשורה התחתונה של המעשים שלנו לא תהיה ויוכלו וישתו. אכלנו כמה דברים, שתינו כמה דברים, וזה יהיה הסיכום, זה יהיה האספט שיגידו עלינו. אלא אנחנו צריכים להתעורר שזה יהיה ויחזו את האלוקים. אבל ביום הקדוש הזה האדם נשמר מצד עצמו גם בעניינים שקרובים לענייני הגוף, כי נפל פחד היהודים עליהם. הקדושה שיורדת מן העולמות העליונים אל היום הזה, נפל פחד היהודים עליהם. רבים מעמי הארץ מתייעדים. המציאות הגשמית הופכת להיות מציאות מקודשת, היא מתייהדת. הנה ההערה נמשכת ביום הקדוש הזה ממש מצד קדושת הגוף הישראלי, כי קיימו וקיבלו בו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן מודה הרבה לאורייתא. פורים מתקן משהו שהיה חסר במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, מצד הנשמה, מצד הרוח, מצד הקדושה, קיבלנו את התורה ברצון גמור. אבל מצד הגוף, מצד להכניס את זה בתוך המציאות, זה היה קשה לנו. ולכן היה צריך את הכפיית הר כגיגית, מודה הרבה לאורייתא. זה נעשה בדרך של כפייה כדי לכפות את העולם החומרי, במהלך של התקפיה, במהלך של לנצח את העולם החומרי. אבל בפורים הדר קיבלו בימי אחשוורוש, זה נהפך להיות במהלך של התהפכה ונהפוכו. כל המציאות הגשמית הופכת להיות למציאות רוחנית מצד עצמה, כי קיבלנו את זה באהבה. זוהי המהות של פורים. המהות של פורים יש בה עניין של כניסה לתוך. לא, אל תעמוד בצד ותספור שיקורים, תעשה לי טובה. זה לא נקרא שמחת פורים, זה טעות. אל תעמוד בצד ותגיד, תראה זה. תהיה אתה הזה. תפסיק להסתובב עם מצלמה ולצלם. תהיה אתה בעצמך, הדבר עצמו. זוהי המהות של פורים. המהות של פורים זה החיבור הגדול ביותר שאפשר להגיע אליו, של עולם רוחני עם עולם גשמי במעורבות של ממש, במעורבות אמיתית של שמחה, של התעוררות נפשית עצומה שאין למעלה ממנה, של התעוררות נפשית שלוקחת איתה ביחד את כל העניינים החומריים וסוחפת אותם איתה, והשורה התחתונה תהיה ויחזו את האלוקים ולא ויוכלו וישתו. זה לא העניין שלנו. העניין שלנו זה והנהפוך הוא, זה לקחת את המציאות ולהפוך אותה, להפוך אותה, פשוט להפוך אותה להיות מציאות שהיא מציאות נושאת מסר רוחני, מציאות מקודשת. זה בעצם המהות של הדר קיבלו על ימי החשברוש. ואולי יש כאן איזשהו מסר מאוד מאוד יפה בדברי חז"ל, שאפשר להכניס אותו בדברי חז"ל. מיכאי הבין איש לבסום בפוריה עד דלא ידע. רב יהודי, בפורי תשים קצת את השכל שלך בצד, אל תעמוד בצד כמו איזה מבקר, שלחו אותו מאיזה עיתון שצריך לכתוב רפורטאז'ה. פורים בישיבת שאלבים, מדווח מוישה ינגלברגר, חושב, ראיתי ככה, ראיתי ככה, ראיתי ככה. עד דלא ידע, נו באמת. קח עכשיו את השכל שלך, תשים אותו בצד וקפוץ למים, תיכנס פנימה, זאת המהות שלך. ועל כגון זה המליץ השפת אמת מקודם בדברי הליקוטים, המליץ את המשנה במסכת אבות, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו. מה הפירוש חוכמתו מרובה ממעשיו? הוא יודע להסביר לך הכל, הוא יסביר לך, כן, זה נכנע, יש פה איזו התעוררות אקסטטית, ממש יש כאן איזשהו תהליך נפשי, פסיכולוגי, הוא יודע להסביר לך את הכל, אבל הוא בחוץ. טיפה של זהה אין לו על הקפטה. כלום, שום דבר. איזה מין חסיד זה, שחוכמתו מרובה ממעשיו? זה עץ שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, ובא רוח קלה והופכת אותו על פניו ונגמר כל העניין. תהיה אתה זה שמעשיו מרובים מחוכמתו, שהמעורבות המעשית, ראשית כל מעשיו, עולם המעשה, והמעורבות לעשות בפועל, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, לא לדבר, לעשות, להיות מעורב, להיכנס עם כל הרמה חברים ושסע גידים לתוך העבודה הזאת, ולהפוך את זה לסגנון חיים, לסגנון, לדרך חיים, שבאמת אדם חי בצורה כזאת, שכל הזמן הוא רק מסתכל איפה אפשר לעשות פה בשביל עבודת השם, איפה אפשר פה להתעורר בשביל עבודת השם. אז לחיים בעבודת השם, הרינג בעבודת השם, כן, אז איפה פה אנחנו הולכים לעבודת השם, איפה פה אנחנו מתעוררים בעבודת השם, איפה אנחנו מתחברים לעבודת השם. זוהי המהות של העבודה שאליה אנחנו מחויבים. לא ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, סינתטי, אלא ויוכלו וישתו, ובעזרת השם מתוך כך ויחזו את האלוקים.